ומפרק שזה תולדה דדש, היינו מדבר שמכוסה בו, גם צריך להיות דבר המכסה פסולת, ומפרק אוכל מתוך פסולת. או שנגדיר מפרק משקה מתוך אוכל, כמו חולב, או דורך זיתים וענבים. זאת אומרת, מפרק יכול להיות או שאני מפרק אוכל מתוך פסולת, או שאני מפרק משקה מתוך אוכל, כמו חולב או דורך זיתים וענבים. זאת אומרת, הבהמה נחשבת כאוכל, החלב נחשב כמשקה. לפרק משקה מתוך אוכל, אני מגדיר את זה כמפרק. דורך זיתים וענבים, אני גם כן אומר, זה מפרק, כי אני מפריד משקה מתוך אוכל. אבל מפרק אוכל מתוך אוכל אינו חייב משום מפרק. על כן כתב הרמב״ם כאן בהלכה י' ומותר לשחות אשכול ענבים לתוך דרה. זה הגמרא, כי משקה הבא לאוכל כאוכל דמי. המשקה הזה שהוא, אני שוחט אותו לתוך אוכל, אני דן אותו כאוכל. כיוון שאני דן אותו כאוכל, כשאני מפרק אוכל מתוך אוכל, בזה אין מלאכת מפרק. ואבי למפרק אוכל מתוך אוכל. וכן חולב לתוך אוכל, פטור, דאבי למפרק אוכל מאוכל. וזה מבואר, זאת אומרת, היסוד הזה כתוב בגמרא בשבת פרק חבית, דף קמ"ד עמוד ב'. ומהלכות אלו נראה כדעת הרמב״ם, זאת אומרת, מהחידוש הזה שהגמרא אומרת, שכשמשקה הבא לאוכל נידון כאוכל ולא כמשקה, אז מזה אנחנו רואים, יהיה ראיה, הוא טוען, לדעת הרמב״ם, שהחיוב בחולב הוא משום מפרק. וזה, כן, מהלכות אלו נראה כדעת הרמב״ם, דחולב חייב משום מפרק. מדוע? משום שלשיטת רבינו תם שם בתוספות בעין ג' שהוא רוצה לחייב בחולב משום ממחק, אז לא ברור מה... מה זה משנה אם אתה חולב לתוך אוכל או אתה חולב שלא לתוך אוכל? מה זה משנה? אם אני מגדיר את המלאכה של חליבה כמלאכת מפרק, אז כמו שאנחנו עכשיו אומרים, מפרק משקה מתוך אוכל או מפרק אוכל מתוך פסולת, זה מלאכת מפרק. אבל אם אתה מפרק אוכל מאוכל, זה לא מלאכת מפרק. אבל אם אתה בא ומחייב בחולב משום ממחק, מה זה נפקא מינה? אם אני עשיתי, חלבתי לתוך אוכל או לא לתוך אוכל, בסופו של דבר אתה רוצה לחדש שעצם החליבה נבחנת כמלאכת ממחק. מה זה קשור אם זה לתוך אוכל או זה לא לתוך אוכל? עיין תוספות שבת פרק כלל גדול, דיבור המתחיל מפרק, ויבמות קי"ד עמוד א', דיבור המתחיל כסבר, וכתובות דף ס', דיבור המתחיל לפרק, שכתבו, דקאי אליבא דרבי יהודה, שיש דישה בלא גידולי קרקע. מהתוספות הבינו שבחליבה יש מקום לחייב משום מפרק, הרי לכאורה מפרק זה תולדה דדש, אז חייבים לומר שבכל המקומות שאמרה הגמרא שחולב חייב משום מפרק, בהכרח שזה הולך אל אליבא דרבי יהודה, שיש דישה בלא גידולי קרקע. כן? אבל אומר המחת חינוך, ולדברי הרמב״ם ניחא, מה הכוונה? כי לשיטת הרמב״ם, הרמב״ם פסק להלכה שאין דישה אלא בגידולי קרקע, אבל מאידך גיסא, אמר הרב המגיד, בדעת הרמב״ם, הרמב״ם סובר שבעלי חיים נחשבים כגידולי קרקע. התוספות כנראה מענו ביסוד הזה, להניח שבעלי חיים הם גידולי קרקע. אז אמרו שאם אתה מחייב בחולב משום מפרק, זה תולדה דדה, שאתה חייב לומר שאתה הולך אל איבד רבי יהודה, שיש תשעה גם שלא בגידולי קרקע. כך למדו התוספות. אומר, וחוץ מזיתים וענבים, אפילו כבשים שסוחתן למימיהם, סבירה לילה הרמב״ם שפטור. עיין פרק כ"א. והטעם דלא אבי מפרק, משום שהרמב״ם סובר שהמלאכת מפרק זה תולדה דדש, ותולדה דדש קיימת דווקא בגידולי קרקע, אבל לא סתם, בגידולי קרקע שאתה מפרק דבר שביצירה הטבעית שלו הוא נמצא בתוך דבר אחר, ואתה מוציא אותו מתוך הפסולת, או שאתה, כמו שהגדרנו, אתה מפרק משקה שבאופן טבעי נמצא בתוך האוכל, ואתה מפריד אותו מהאוכל, כמו שאתה דורך ענבים, או כמו שאתה חולב בהמה, כן? ההגדרה, את הרמב״ם סובר, שמפרק ישנו דווקא בגידולי קרקע, לעניין זה גם בעלי חיים גידולי קרקע, אבל זה חייב להיות משהו טבעי, זה לא יכול להיות משהו מלאכותי. רוצה לומר, למעט כבשים. בכבשים אני לא יכול לחייב משהו מפרק, אף על פי שאני מפריד את מימיהם מהאוכל, כן? זה משקה שאתה מפריד אותו מאוכל, אבל המשקה הזה הוא לא טבעי. אני כבשתי מלפפונים מלפפונים, כן? במים. על ידי זה, כן? המים נכנסו לתוך המלפפונים. אז לכן אני לא רואה את זה כמפרק, לדעת הרמב״ם. והטעם דלואה ומפרק כי לא גדל בתוכו בטבעו עיין רשי פרק חבית קופממי דיבור המתחיל פטור. וגם סוחט בגד. ולפי המהלך הזה, לדעת הרמב״ם, אם אדם ישחט בגד, כיוון שלא גדל בטבעו, סובר הרמב״ם לכמן שאינו חייב משום מפרק. אפשר לחייב בסוחט בגד רק משום מלבב. אין אפשרות לחייב משום מפרק. מדוע? משום ששיטת הרמב״ם היא שיש דישה, אין דישה אלא בגידולי קרקע, כמו שאמרנו, מפרק לא שייך אלא בגידולי קרקע, אבל כל זה, כשאתה מפריד דבר שבאופן טבעי קיים בתוך דבר אחר. אבל אם זה לא באופן טבעי, אז אין בזה מלאכת מפרק. ויש בעניינים אלו שיטות עיין בראשונים, והיא אריכות גדולה, ואני לא באתי רק להביא דעת הרמב״ם. והנה, בחולב ובחובל, כתב הרמב״ם כאן בהלכה זין, בשיעורו כגרוגרת, בדם ובחלב שהוציא. זאת אומרת, כדי להתחייב, הוא התחייב רק בשיעור של כגרוגרת, בין אם אדם הוציא דם ובין אם אדם הוציא חלב. ואחר זה בהלכה י' כתב, הסוחט את הפירות חייב ושיעורו כגרוגרת. והרייבד בהשגות כתב, וזה לשונו. שואל הרייבד על הרמב״ם, וכי המשקין שיעורן כגרוגרת? והלא חלב כדי גמיעה, ושאר המשקין שיעורן חלוקים, עד כאן לשונו. זאת אומרת, מה הטענה של הרייבד? במשנה, בפרק המוציא יין, שם המשנה אומרת שהמוציא חלב חייב בשיעור של כדי גמיעה. מה פתאום אתה, הרמב״ם בא ואומר שגם אם אדם חבל בבהמה או חלב בהמה, הוא יהיה חייב בשיעור של כגרוגרת. שואל הרייבד, גרוגרת זה באוכל. במשקין יש שיעורים אחרים. כך רואים בפרק המוציא יין. זה הטענה של הרייבד. אז הוא אומר, האמת היא שהמשנה מדברת לגבי דיני הוצאה, אבל אנחנו כבר ראינו שאנחנו מעתיקים מהשיעורים שנמצאים במשנה לגבי מלאכת הוצאה, גם למלאכות אחרות. על כל פנים, הרייבד טוען, השיעור של כגרוגרת נאמר באוכל, לא נאמר במשקה. מה אתה מייחס את זה גם למשקה? זה הטענה של הרייבד כנגד הרמב״ם. אז הוא אומר כך, והיינו סברת הרייבד, לשיעורים של שבת למדים אנחנו מהוצאה, וכן הוא לקמן פרק זה בהלכת התוואב ברמב״ם גבי תוכן, דאוכלין כגרוגרת. ואם אדם תוכן עיצים, כן? חותך עיצים, כמו שאומרת הגמרא, אז צריך בשיעור של כדי לבשל. ואם אדם תוכן מתכת, אז מתכות בכלשהו. וכתב הרב המאגיד, דלימת חילוקיהן מהוצאה. וכן כתב הרמב״ם בהלכה שאחר זה גבי לש. דלש כי גוגרת ומגבל אפר שגם כן חיה משום לש, השיעור כפיקור. וכתב גם כן הרב המאגיד שהשיעור למד רבינו מדין הוצאה. ואין פרק ת' הלכה א' גבי מבשל, מחלק בין מבשל אוכלים או מבשל מים או סממנים, ויבואר בסייעתא דשמיא, במלאכת האופה. וכן הוא גרם ממם כמה פעמים שכל השיעורים מן הוצאה נלמדו. וכן כתבו התוספות בשבת הימבב שאין חילוק בין מוציא לבין חולב לעניין שיעור, משום שהמוציא זה השיעור, את השיעור בחיוב למלאכת החולב שווה למוציא. וכן כתבו בפסחים סמכי, דיבור המתחיל החולב, שכל שיעורי שבת, קוצר וכולי הם שווים להוצאה, עיין בדבריהם. אם כן, דברי הרייבד בהשגתו, מתשגת הרייבד על הרמב״ם, עצומה מאוד. זאת אומרת, זו קושייה חמורה מאוד על הרמב״ם. מניין לך, הרי במשנה, אתה הרי למד את שיעורי החיוב במלאכות האחרות ממלאכת הוצאה. וממלאכת הוצאה, במשנה המפורש שיש חילוק, בין אם אתה מוציא אוכל לבין אם אתה מוציא משקה. במשקה השיעור שונה. אז מה אתה בא ואומר שהחולב כגוגרת חייב? גוגרת זה שיעור באוכל. כאן אתה מדבר על משקה, לכאורה. וכי כל המשקין בגוגרת, עיין רמב"ם פרק י"ח הלכה ב' גבי הוצאה, גם כן חילק בין דם לחלב ושמן ויין. זאת אומרת, יש שיעורים שונים. אם אדם מוציא דם, אם אדם מוציא חלב, אם אדם מוציא שמן. וכאן כלל וכתב כי גוגרת. ובאמת, הכל נלמד מהוצאה, וגם שיעורים חלוקים. בשפתי הרייבד ברור מללו. נכון, אבל הרייבד צודק. והכסף משנה גם כן, והכסף משנה כתב, וזה לשונו, כתב הרייבד וכולי, אומר הכסף משנה, ואין זה השגה. מה שהרייבד משיג לא נכון. למה? דעתם עניין הוצאה מרשות לרשות. מה עניין זה להוצאת דם או חיל או חלב מחיבורה? זאת אומרת, הוא אומר, מה אתה... שיעור של המשנה נאמר לגבי מלאכת הוצאה. אנחנו עכשיו לא מדברים על הוצאה, אנחנו מדברים על מלאכת מפרק, תולדת דש. מה אתה מביא לי עם ההוצאה? אומר המחנכים, לא מובן הכסף משנה. לא מובן הכסף משנה. הרי רואים שאת כל שיעורי החיובים במלאכות אתה לומד מהוצאה. הוא אומר, בדברי הרבינו הכסף משנה תמוהים מאוד. שרי כמה פעמים מבואר שכל השיעורים כמו הוצאה, כמו שהבאתי. וכן במגיד משנה, וכן כתבו התוספות, ודברי הרייבד ברורים ותמיהה גדולה על הכסף משנה, שאלים עין מכל זה וצריך עיון גדול. אך מה שהזכיר הרייבד בהשגתו, הרייבד הרי שואל, הרמב״ם כתב שחלב, החולב כי גוגרת חייו. אז הרייבד מאיר למעשה שתי הערות. הערה אחת, מה פתאום כי גוגרת? גוגרת זה באוכלים. אבל הוא מאיר עוד הערה. שרי מצאנו במשנה לגבי הוצאה, ששיעור ההוצאה של חלב הוא בכדי גמיעה. ויש שיעור במשנה, ואתה דן על מלאכת החולב. אז תביא את השיעור של המשנה שנאמר לגבי הוצאה בחלב, תביא אותו כאן, ושתי הערות יש לו. א', מה אתה בכלל מעתיק שיעור שנאמר באוכל? וזה של הערה הראשונה. הערה שנייה, במשנה יש שיעור מיוחד לגבי הוצאת חלב. אז כמו אז תביא את השיעור שאמרה המשנה לגבי הוצאת חלב, תביא אותו גם לגבי חולב, כדי גמיה. זה השאלה של הרב. אז אומר המחת חינוך, אך מה שהזכיר הרייבד בהשגתו, חלב כדי גמיה וכולי, וכוונתו של עניין הוצאה הוא כדי גמיה, אם כן לעניין חולב נמי, ואך כתב הרמב״ם כי גוגרת, אז אומר המחת חינוך, לא על הרמב״ם תלונתו. קודם כל, אל תבוא בטענה אל הרמב״ם. הרמב״ם העתיק מרא, כי זה מפורש בשבת צדיה עמוד א', וכבר עמדו התוספות במקומות הנעל על זה. זאת אומרת, התוספות שואלים התוספות גם כן שואלים, שלכאורה יש סתירה בגמרא. בגמרא מצד אחד משמע, בגמרא מצד אחד משמע שהחולב כגוגרת, ומצד שני יש במשנה שיעור שהמוציא חלב כדי גמייה. אז התוספות כבר שאלו את השאלה הזאת. אחרי שהתוספות הניחו שבאמת שיעורי ההוצאה הם גם שיעורים לגבי המלאכות האחרות. אז שאלו התוספות סתירה. מצד אחד הגמרא אומרת שהשיעור בחליבה הוא כגוגרת, מצד שני כתוב במשנה מפורש שהמוציא חלב כדי גמייה חייב. איך זה מסתדר יחד? אז אמרו התוספות, ותרצו באופן אחד לחלק בין חולב לחולב על מנת לגבן. זאת אומרת, יש לחלק בין חולב על מנת לשתות, לחולב על מנת לעשות כדי לעשות גבינה. כן? השיעור של כדי גמייה נאמר לגבי שתייה. השיעור שהגמרא מדברת הוא כדי לעשות גבינה. אבל הוא אומר, ואפשר גם הרי בצירה לחילוק זה. על כן השיג? אז מה הוא רוצה? אז הרמב״ם הרי העתיק גמרא. התשובה היא, דאבל אל הרמב״ם לפרש. אם באמת אתה מחלק את החילוק של התוספות, שתלוי לשם מה אתה מוציא את החלב, לשם מה אתה חולב, לא לשם מה אתה מוציא, לשם מה אתה חולב, מה התכלית? התכלית היא גבינה או תכלית היא שתייה. יש נפקמינה בשיעור. אז אתה כפוסק, ההערה של הרייבדי, אתה כפוסק, המחנתחיל רוצה לומר שיכול להיות שהרייבד גם כן יסכים לחילוק של התוספות. אבל אז מה הוא מעיר על הרמב״ם? אז הרמב״ם צודק. אלא מה? תשובה היא, כפוסק צריך להגיד. אם באמת מדובר פה על חולף כדי לעשות גבינה, ולכן הוא חייב וכגוגרת, היה הרמב״ם צריך לפרש שעל זה מדובר. על כן השיג. דאבל אל הרמב״ם לפרש, דפוסק צריך לפרש דבריו. אך אפשר, הרמב״ם סובר את התירוץ השני של התוספות היין שם. מה התירוץ השני של התוספות? רגע אחד. יש לנו פה גמרא. תוספות אומרים כך. ויש מפרשים. דכשחלב כבר בעין, מחייב בכדי גמייה. אבל חולב לא מחייב, אלא בכגוגרת. זאת אומרת, השיעור של כדי גמייה הוא שיעור קטן יותר. אז התוספות אומרים כך. כשהחלב כבר בעין, באמת אתה חייב רק בכדי גמייה. אבל חולב לא מחייב אלא כגוגרת. מדוע? משום שאין אדם תורח לחלוב בפחות מכגוגרת. זאת אומרת, אם יש חלב בעין, כן, חלב בעין, אז באמת משיעור קטן אני כבר חייב. אבל אם אני תורח לחלוב, לא שווה לאדם לחלוב פחות משיעור של כגוגרת. זה התירוץ השני של התוספות. כל פנים, אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, אך אפשר שהרמב״ם סובר את התירוץ השני של התוספות, כן? והתירוץ השני של התוספות, נכון, כמו שהתוספות חילקו, כדי גמייה זה בחלב בעין, אבל כשאני חולב, לא שווה לאדם, אין חשיבות לטרוח, לחלוב, אלא במינימום של כגוגרת. אבל בשאר משקין צריך עיון על הרמב״ם. והשגתו של הרייבד ברורה, ודברי רבנו הכסף משנה פרועים, וצריך עיון. טוב, עכשיו נעבור למלאכת הזורה. הזורה, אומר המלכת חינוך, פירש רשי, במשנה בעין ג' עמוד א', הזורה ברחת לרוח, עד כאן. הרחת היא הכלי שאיתה משתמשים כדי להעיף את התבועה לרוח. פעולת הזורה, דלאחר דישה, כן, אחרי שדשנו את התבועה, התבועה מעורבת במוץ, וזורה ברחת לרוח, והרוח מפריח את המוץ, והווה כבורר. זאת למעשה זריעה היא פעולה של ברירה, הווה כבורר. דבורר פסולת, שהתבועה תהיה נקייה, על ידי זה שהוא מעיף את ה... הוא מעיף את ה... את ה... את ה... הוא אוסף עם הרחת את התבועה, מעיף אותה ברוח, אז הרוח, את המוץ, מעיפה, ואז הגרעינים נופלים על הרצפה, נופלים על על הקרקע. אז הוא אומר, והרוח מפריח את המוץ, והווה כבורר, דבורר פסולת, שהתבועה תהיה נקייה, ובשס שם, בעין ג' עמוד ב', מבואר דזורה ובורר ומרקד, הם למעשה שלוש מלאכות שעניינם הוא אחד. זורה, בורר ומרקד, עניינם אחד. היינו שכולם כדי להפריש אוכל מן הפסולת. וכן כתב הרמב״ם פרק ח' הלכה י' א', דאנו תלתה דומים ענייניהם זה לזה. ומכל מקום חשבים לנו לתלתה, מחשיבים אותם לשלוש מלאכות. מדוע? משום שכך היו במשכן, כי בוער משס שם. והעושה שלוש הללו באלם אחד, גם זורה. גם בורר וגם מרקד באלם אחד חייב שלוש חטאות שנחשבים כל אחד כמלאכה בפני עצמה, כל אחד בפני עצמו. ועיין רן כאן שכתב דנחשבים לשלוש, כי אין מטרד גם כן שאל את השאלה, לכאורה זה אותה מלאכה. אז הוא אומר, הרן מטרץ, כי אין מעשיהם שווים. זאת אומרת, התכלית היא אותה תכלית, הפרדת הפסולת מהאוכל, זה ברור, כן? אבל אין מעשיהם שווים ואינם בזמן אחד. רוצה לומר, הזורה בתבן, מלאכת הזריעה נעשית בתבן. בתבן הכוונה בחלק מהשיבולת, שאתה מעיף את אחרי שאתה דש את השיבולים, כן? עם התבועה, אתה מעיף אותם, ואז התבן או הקש אף הבורר בצרורות. זאת אומרת, מה זה צרורות? צרורות זה פסולת של אבנים שמעורבים יחד עם התבועה, אבנים קטנות, כן, או אפר שהוא מעורב יחד עם התבועה. והמרקד בסובין, סובין זה הקליפות של של הגרעינים. אז העיקרון או התכלית היא אותה תכלית, אבל כל דבר, כל מלאכה נעשית בפסולת אחרת, ולא באותו זמן. עיין שם, ונראה עוד חילוקים. דוודאי זורה, הוא אומר עוד חילוק, שקיים בין זורה לבורר ומרקד. דוודאי זורה אינו אלא בכלי. כי פירוש זורה הוא ברחת. זאת אומרת, כמו שאמרתי, עם הרחת, הוא ממלא את הרחת בתבועה, שיש איתה גם פסולת, והוא מעיף עם הרחת את התבועה באוויר, והרוח מעיפה, כן, בקלות, את מה שמתופף ברוח. הגרעינים שהם כבדים יותר, הם נופלים על הקרקע. אבל חלק הפסולת, אף. אבל הפירוש זורה הוא ברחת. ואם אינו בכלי, רק מערב ביד, ועל ידי כך הרוח מפריח, לא אבי זורה. על אדם כזה שעושה ביד, צריך להתרות בו משום בורר. ואם יתרו בו משום זורה, אינו חייב. דזה לא הווה זורה כלל. זאת אומרת, מלאכת הזריעה, אם היא נעשית ביד ולא בכלי, אומר המלכת חינוך, זה לא המלאכה. ואם יתרו בו משום זורה, הוא לא יהיה חייב. וגם זה פשוט. דזורה אף שרוצה לאכול תכף מכל מקום חייב. זאת אומרת, במלאכת הבורר כידוע, אנחנו מבחינים בין אם הוא בורר לאכילה מיידית או לא. אז הוא אומר, במלאכת הזריעה אין שום נפקמינה. זה לא ישנה. כן? וגם זה פשוט, שזורה אף שרוצה לאכול תכף מכל מקום חייו חדה, כיוון שהוא בכלי המיוחד לכך, וגם בורר הפסולת מתוך האוכל. זאת אומרת, יש כמה סיבות לומר שלא יעזור כאן, גם אם הוא יעשה לצורך אכילה מיידית, לא תהיה בזה נפקמינה במלאכת הזורה. ראשית, גם בבורר עצמו, אם אתה בורר פסולת מתוך אוכל, גם לצורך אכילה מיידית, אתה חייב. אז ושנית, במלאכת הבורר עצמו, אם אתה בורר בכלי, לא ביד, גם לאכילה מיידית, חייב. אז הוא אומר, מלאכת הזריעה, כמו שקבענו, היא חייבת להיעשות בכלי, כן? ואתה למעשה בורר את הפסולת מתוך האוכל. אז מלא אין שום נפקמינה אם תעשה את זה לצורך אכילה מיידית. אני אקרא את זה עוד פעם. וגם זה פשוט, שזורה אף שרוצה לאכול תכף מכל מקום חייו, מכמה סיבות. חדה, כיוון שהוא בכלי המיוחד לכך. שנית, גם בורר הפסולת מתוך האוכל. דקאי גם נף ובורר חייו, אף כדי לאכול לאלתר, כי מבואר לכמן ממלאכת הבורר. וגם במלאכה זו דזורה חייב, הרי הגמרא הרי אומרת, מלאכת הזורה היא מיוחדת, הרי לכאורה זה גרמה. אתה לא, את הברירה של הפסולת עושה הרוח. אתה בסך הכל מעיף את התבועה ברחת, ומה שלמעשה מעיף את הפסולת זה הרוח. והגמרא שואלת, לכאורה זה גרמה, אומרת הגמרא, זוהי צורת המלאכה. ככה מלאכה, כן, מלאכת מחשבת עשרה תורה, זוהי צורת המלאכה. אז הוא אומר, וגם במלאכה זו דזורה חייב ברוח מסייתו, כי מבואר בבמקמה דף סמך עמוד א', דף סמך, ובמבט רחביו, אם כן דווקא ברחת שנקרא זורה חייב ברוח מסייתו, אבל אם עושה ביד, זה לא נקרא זורה אלא בורר, אינו חייב ברוח מסייתו. כי דווקא בזורה חייבתו תורה, בעניין זה שהרוח מסייתו. אבל אם אינו בדרך זה, כגון ביד, או שהוא בורר צרורות והרוח מסייתו, אינו חייב. כן נראה ברור בסייעתא דשמיא. והגמרא שנקטה זורה ברוח מסייתו, אבל אם אינו נקרא זורה, פטור ברוח מסייתו. זאת אומרת, ברירה שתעשה לא באמצעות כלי, כמו שהוא אומר, לא ברחת, אלא תעשה ביד, גם אם היא תעשה בשיתוף עם הרוח, אנחנו לא נחייב. כי זורה, כמו שהוא אומר, זה דווקא בכלי. ועיין בריש ספר מגן אבות, דיבור המתחיל הזורה, כתב, דמשמע מהסוגיה דווקא בעיה הרוח בשעת הזריעה. אבל אם בא הרוח אחר כך פטור. זאת אומרת, זורה ורוח מסייתו הוא מטיל עוד סייג. כדי להתחייב בזורה ורוח מסייתו זה דווקא אם אני כשעשיתי את פעולת הזריעה, כשאני העפתי, כבר הייתה הרוח. אבל אם הרוח בא אחר כך, האמת היא שקשה מאוד לחלק חילוק כזה, מה פירוש? הרוח באה אחר כך. הרי זה חייב להיות בעת ובעונה אחת, בשעה שאני מעיף. הרי אם לא תהיה רוח בשעה שהעפתי, אז מילא הכל ינחת חזרה על הקרקע. מה הרווחתי? לכאורה. ואת לא ברור לי הציור, ההגבלה שהוא רוצה להגביל. ועיין בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן שין יוטה צעיף יוט זין ברמה. מביא בשם הירושלמי, שהירושלמי מביא שאם אדם רוקק ברוח והרוח מפזר, חייב משום זורה. חידוש גדול, כתוב בירושלמי, שאם אדם יורק, כן, בשבת, יורק ברוח, והרוח מפזרת את הרוק, אז אומר הירושלמי, חייב משום זורה. ובחיי אדם, הלכות שבת, השיג על זה. ובגמרא דידן מקשה, היינו זורה, והגמרא הרי שואלת, אותה גמרא שהוא הזכיר קודם, היינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד. שלוש מלאכות שלמעשה, כמו שאמרנו, עניינם להפריד את הפסולת מהאוכל. כן? או לסלק את הפסולת מהאוכל. אז מה זה שייך ליורק? מבואר דזה לא אהבי זורה. זורה אינו רק במפריש פסולת מאוכל. והירושלמי לשיטתו, עיין שם באורך דמסיק, דאינו אלא איסור דרבנן, ולא חיוב חטאת, ובספר מגן אבות שם פקפק גם כן בזה, וגם על מה שכתב המגן אברהם, סימן תף מנבב, דלזרות חמץ לרוח חייב משום זורה, כן? השיג גם כן בספר חיי אדם, הרי הגמרא אומרת, נחלקו תנאים בשאלה, כיצד ביאור חמץ, כן? רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אלא שריפה, וחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח ומטיל הים. זה לשון המשנה. אף מפרר וזורה לרוח. רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אלא שריפה. וחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח. מה פירוש? אדם לוקח את החמץ, מפרר אותו, הופך אותו לפירורים, וזורה לרוח או מטיל הים. אז רואים שהמשנה קורת, מה זה זורה לרוח? מעיף את מפזר את החמץ ברוח, באופן שהרוח תפזר את הפירורים. הוא קודם פירר את החמץ, את הלחם, ואחרי כן הוא... אז חידש, מי זה חידש את ה... בספר, המגן אברהם כתב, המגן אברהם חידש חידוש להלכה, שמי שזורה חמץ בשבת, יהיה חייב משום זורה. כך כותב המגן אברהם. מדוע? הוא פשוט... הוא העתיק את לשון המשנה. במשנה כתוב, אף מפרר וזורה לרוח ומטיל הים. אז הוא אומר, רואים במשנה שהמשנה קוראת לזה זורה. אז, 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 אז אם הוא יעשה את זה בשבת, זה נקרא זורה. אומר החיי אדם, מה פתאום? איך אפשר לחייב על זה משום זורה? נכון, הוא עשה פעולה של זריעה, אבל זה לא מלאכת הזורה. מדוע? משום שמלאכת הזורה עניינה לסלק את הפסולת מהאוכל. איזה אוכל יש פה ואיזה פסולת? יש פה פירורים שאתה כדי לאבד אותם משתמש ברוח ומתפזרים, ובזה קיימת מצוות ביאור חמץ. מה זה נוגע למלאכת זורה בשבת? טוען החיי אדם. זורה בשבת זה אדם שעל ידי הזריעה מתקן את האוכל. כן? יש פה גרעינים של תבואה, יש פה פסולת, אני משתמש ברוח כדי להעיף את הפסולת ולהשאיר את הגרעינים, בלי פסולת. אבל מה זה שייך לביאור חמץ, שאני מפרר לפירורים ואני מעיף את הפירורים ברוח? זה טענת החיי אדם. השיג גם כן בספר חיי אדם מהטעם הנעל, וכן כתב בעל שולחן עצי שיטים, סימן ג' דאינו אלא איסור דרבנן. ועיין בספר המאור במסכת שבת, ריש פרק האורג, שכתב דזורה ובורר, הבלי מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי אין צריך, זאת אומרת, הבעל המאור, כך הבינו אותו האחרונים באופן פשוט, הוא מחדש שיש מלאכות כאלה שגם רבי שמעון שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, יודע שבמלאכה הזאת אתה חייב. מדוע? מה הוא מביא? הוא מביא את המלאכות האלה. זורה ובורר. מה הטענה שלו? הטענה שלו שבמלאכת זורה ובורר, הרי למעשה אתה מסלק את הפסולת. אתה עושה פה פעולה של סילוק. אתה לא עושה... אתה, אני לא דן, זאת אומרת, זה כמו, יש מקום להשוות את זה, למוציא את המת מהבית. כן, הגמרא קורא למי שמוציא את המת מהבית כמלאכה שאינה צריכה לגופה. מדוע? משום שאני לא רוצה את המת כאן. זה לא שאני רוצה אותו בחוץ, אני לא רוצה אותו בבית. אז זה נקרא מלאכה שאינה צריכה על גופה. אומר הבעל המאור, זה למעשה מה שאתה עושה כשאתה זורה או בורר. אתה מסלק את הפסולת. אז לכאורה זה מלאכה שאינה צריכה על גופה. אם זה מלאכה שאינה צריכה על גופה, טוען הבעל המאור, ואף על פי כן, אתה חייב עליה. גם רבי שמעון מודה שבזורה ובורר הוא חייב. אז זאת אומרת, רואים שיש מלאכות כאלה שבהגדרה ההלכתית שלהם, היינו מגדירים אותם כמלאכה שאינה צריכה לגופה, ובכל זאת התורה מחייבת עליה, גם לדעת רבי שמעון. זה הערת הבעל המאור. אני אקרא את זה עוד פעם. היום בספר המאור בשבת, פרש פרק ההורג שכתב, דזורה ובורר, הווה למלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אין צריך למוץ ולצרורות. אני לא עושה את זה בגלל שאני צריך את המוץ, או אני צריך את הגושים של האפר, שאותם הוצאתי מתוך התבואה. כן? אני לא רוצה אותם כאן, אבל אני לא צריך אותם. אם אני לא צריך אותם, אז אומר הבעל המאור, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואף על פי כן התורה מחייבת, כן? ומכל מקום גם רבי שמעון דפותר בעינה צריכה לגופה, מחייב כאן כי זה עיקר המלאכה, כמו שהוא אומר, כי זה עיקר המלאכה, לדחות את הפסולת, וכן היה במשכן, אין שם. כן. ואין אף קמינה, לשיטת הרמב״ם, שאני כותב בחיבור זה, שסובר, זאת אומרת, כל החידוש של הבעל המאור זה חידוש לדעת רבי שמעון, כי לשיטת הרמב״ם שפסק להלכה כבר רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, אז גם במלאכות האחרות, לא אכפת לי שהמלאכה תהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכל זאת הוא חייב. זה, כן. ואין אף קמינה לשיטת הרמב״ם, שאני כותב בחיבור זה, דסובר כרבי יהודה, ומחייב בכל מקום מלאכה שאינה צריכה לגופה. והנה, במלאכה זו, וגם בבורר ומרקד, כתב הרמב״ם כאן בהלכה יהודה לפתת זין, שהשיעור הוא כגוגרת. ולא נתבאר שם אם די שיש בין הכל. זאת אומרת, הרמב״ם אומר השיעור כגוגרת, אבל למה אתה מתכוון שיעור כגוגרת? הרי מה אתה עושה? אתה מוציא על ידי הזריעה, אתה מעיף את הפסולת מהאוכל. אז למה אתה קורא כגוגרת? כגוגרת הכוונה היא, לפני שביצעת את הזריעה, צריך שתזרה כמות של כגוגרת, זה הכוונה. מה הכוונה כמות של כגוגרת? אוכל ופסולת בשיעור של כגוגרת, אם אתה מעיף אותם ברחת, והרוח העיפה את המוץ, את הפסולת, זה עברת על מלאכת הזורה. או שהכוונה היא, שהפסולת היא כגוגרת, או שהאוכל הוא כגוגרת. הרמב״ם לא פירש, הוא אמר, השיעור הוא כגוגרת, אבל על מה אתה מדבר? יש לנו כמה אפשרויות להסביר. המושג הוא, השיעור הזה, למה הוא מתייחס? אז אומר, ולא נתבאר שם, אם די שיש בין הכל, דהיינו האוכל והפסולת כגוגרת, או אפשר, צריך שישאר אחר הוצאת הפסולת כגוגרת. וכן מסתבר. כיוון שבאוכלין הווה חשוב כגוגרת. אם כן, האוכל בעצמו צריך להיות כגוגרת. כן. כן, עכשיו נעבור למלאכת הבורר. זין. כתב הרמב״ם בפרק ח' הלכה י' א', הבורר כגוגרת חייב. ואיזה הוא בורר? אם בורר אוכל מתוך פסולת. או שני מיני אוכלים, הוא בורר אחד מתוך חברו לאכול, זה אבה לאוכל, והנשאר אבה פסולת. אם בן הפה הוא כברה, חייב חטאת. זאת אומרת, אם הוא ביצע את הברירה הזאת של האוכל מהפסולת, עוד פעם, הרמב״ם מגדיר, הבורר כגוגרת חייב. ואיזה הוא בורר, אומר הרמב״ם, אם בורר אוכל מתוך פסולת, או שני מיני אוכלים, הוא בורר אחד מתוך חברו לאכול, זה אבה לאוכל, והנשאר אבה פסולת. אם בן הפה הוא כברה, אם הוא ביצע את הפעולה הזאת על ידי כלי, שמיוחד לברירה, דיינו נפה הוא כברה, חייב חטאת. וביד, וביד, אם הוא עשה את זה ביד, לא בכלי, לאכול לאלתר מותר. לאכול לאלתר מותר. ואם בורר פסולת מתוך האוכל, חייב בכל עניין. אף ביד, לאכול לאלתר. אף ביד, לאכול לאלתר. ומין אחד, רק לברור גדולים מקטנים, עיין שולחן ערוך, זאת אומרת, ומין אחד, אז האמת, במין אחד, אז רק לברור גדולים מקטנים, עיין שולחן ערוך, סימן שין יוטט, סעיף ג' דעות בזה, אם שייך ברירה, ועיין דינים אלו בשולחן ערוך, בסימן הנ"ל, דהיינו סימן שין יוטט. טוב. ומחבץ, תולדת בורר, מובא שם ברמב"ם הלכה י"א. ועיין ברב המגיד שכתב מה זה מחבץ. אז הוא אומר, מחבץ דנותן עקום לתוך הכלי העשויה כמין גומה, ומי החלב נוטפים. מחבץ דנותן עקום, עקום זה הנוזל שנמצא בחלב, דנותן עקום לתוך הכלי העשויה כמין גומה, ומהחלב נוטפים. עיין רש"י, שבת, דף צדי אי, עמוד א', מביא עוד פירוש. זאת אומרת, לפי הפירוש הראשון שהוא הביא, אז הכוונה היא, נותן עקום, כמו שאמרתי, שזה חלק מהחלב, לתוך הכלי העשויה כמין גומה, ומתוך הכלי הזה, כיוון שהיא עשויה כמין גומה, מהחלב נוטפים החוצה. ונשאר רק חלק. חלק, הנוזל כביכול יוצא, והחלק שהוא פחות נוזלי, נשאר. ועיין רש"י שבת צדיעי עמוד א', מביא עוד פירוש. מה זה נקרא מחבץ? הרי בזמנם היו עושים את הגבינות הקשות על ידי זה שהיו מכניסים את החלב שנמצא בתוך הקיבה של העגל. העגל יונק חלב מהפרה, והחלב שמצטבר בתוך הקיבה של העגל מופעלים עליו, כמו בכל קיבה, מופעלים עליו חומצות. וממילא החומצות שמופעלות על אותו חלב שנמצא בתוך קיבת העגל, כשאתה שוחט את העגל, אתה מוציא ממנו את הקיבה, בתוך הקיבה של העגל יש את החלב שהוא ינק, אבל זה לא חלב רגיל, כיוון שכבר הופעלו עליו חומצות. אתה לוקח את החלב, טיפה אפילו, מהחלב הזה, מכניס את הטיפה הזאת שהוצאת מתוך קיבת העגל לתוך סיר מלא חלב, והחומצות שישנם בחלב הזה שנמצא, מופעלות על הסיר הן פועלות פעולה כימית שגורמת לחלב שלתוכו הכנסת את הטיפה מהקיבה של העגל, הן מפרידות כימית, עושים הפרדה כימית בין בחלב עצמו, או על כל פנים, הן גורמות לגבינה, לחלב הזה להתגבן ולקבל, ולעשות גבינה. כך היו עושים גבינה קשה בזמנם. היו לוקחים טיפות מהחלב שנמצא בקיבת העגל, מכניסים אותם לתוך כמות של חלב גדולה, וזה היה מגבן את הגבינה. אז לכאורה מה שאתה עושה, אתה עושה למעשה הפרדה כימית באמצעות טיפות מקיבת העגל. אז הוא אומר, זה גם כן תולדת בורר, כי על ידי זה אתה באמת מפריד. ההפרדה היא כימית, אתה לא עושה את זה בידיים. אבל זה גם כן נקראת פעולה של ברירה. עיין ברב המגיד שכתב מחבץ, אז זה השני פירושים. פירוש אחד, זה הפירוש שהביא הרב המגיד, ועיין רש"י מביא עוד פירוש, שמניח הקיבה בחלב. הקיבה, כמו שאמרתי, זה לא הקיבה, זה נקרא החלב שנמצא בתוך קיבת העגל, אחרי השחיטה. וכן כתב הרמב״ם פרק ז', הלוקח חלב. גם ברמב״ם כתוב הפירוש השני של רש"י, הלוקח חלב ונתן בו קיבה, כמו שאמרתי, מה זה קיבה? נתן בו חלב מהקיבה של העגל, תולדת בורר שהרי הפריש באמצעות הטיפה הזאת שהוא הכניס לתוך החלב, הפריש הקום מן החלב, וזה מחבץ. וצריך עיון על הרמב"ם מגיד שפירוש פירוש אחר, שהרי ברמב"ם עצמו מפורש, מבואר כפירוש הראשון, זה כמו הפירוש השני של רש"י. כתב עוד הרמב"ם שם, הבורר שמרים מתוך המשקים, הרי זה תולדת בורר או מרקד. הבורר שמרים מתוך המשקים, זאת אומרת, יש שמרים ביין למשל, ואני מוציא את השמרים מהיין, הרי זה תולדת בורר או מרקד, והוא פלוקתה בשבת כף קוף למתחת עמוד א'. הגמרא שואלת, משמר משום מים מחייב. ככה הגמרא שואלת, משמר משום מים מחייב. מה זה משמר? מוציא את השמרים מתוך היין. רבא סובר דחייב משום בורר, ורבי זיירא אומר משום מרקד. כן? המחת חינוך מאיר על הרמב״ם. הרמב״ם כתב, הבורר שמרים מתוך המשקים, הרי זה תולדת בורר או מרקד. עכשיו זה מחלוקת. רבא אומר, חייב משום בורר. רבי זיירא אומר, משום מרקד. איך פסק שהוא בורר או מרקד? הרי משמע שלפי רבא זה רק זה, לפי רבי זיירא זה רק זה. וכתב הבית יוסף בסימן שין יוטט, שהרמב״ם סובר כרשי בסוגיה הנזכרת לעיל. דרבא סביר עלי דעות תולה... זאת אומרת, רשי פירש שם בסוגיה. באופן פשוט אתה יכול, אתה אפשר לפרש בסוגיה, או כך נראה בהשקפה ראשונה, הגמרא שואלת, משמר משום מים מחייב. אז רבא אומר משום בורר, ורבי זיירא אומר משום מרקד. משמע שהם חלוקים. אחד אומר בגלל הסיבה הזאת, ואחד אומר בגלל הסיבה השנייה. אז לפי הראשון זה דווקא כך, ולפי השני זה דווקא אחרת. אבל רש"י פירש שם שהם לא חלוקים. כן? רבא סביר עלי שהוא תולדת בורר וגם תולדת מרקד. דדמי לתרוויו. ובכל אחד שיתרו בו חייב. זאת אומרת, אם תתרה בו משום בורר, הוא יהיה חייב, ואם תתרה בו משום מרקד, יהיה חייב. אז אומר המחת חינוך, והנה לעניין מזיד לא נפקא מינה, לעניין מיטה. כן, הרי גם אם נגיד שהוא חייב משום בורר וגם משום מרקד, אתה לא תמיט אותו בשתי מיטות, ובטרקת על הלא קטלינה. רק, השאלה היא משום מה יתרו בו. רק, דהתראה תוכל להיות באחד משניהם, לפי רש"י בדעת רבא. אבל עניין שוגג, אם הוא שימר, לרבא, כיוון שהוא תולדה לשניהם, אז הוא יהיה חייב משום. אם כן בשימר, בשוגג, חייב שתי חטאות. אם זה גם תולדה של בורר, וגם תולדה של מרקד, אתה יכול לחייב אותו שתי חטאות. כמו כל מלאכה, שיש בה שני איסורים, כמו... שלמדנו לגבי זומר וצריך לעצים, שהוא יהיה חייב גם משום נוטע וגם משום קוצר. כך למדנו. אך אינמי בוודאי, ליבא דרשי, אם הוא משמר ולדעת רבא הוא חייב שתיים, לדעת רבא הוא חייב גם משום בורר וגם משום מרקד, אז אם הוא יעשה את זה בשוגג, הוא ישמר בשוגג, הוא יהיה חייב שתי חטאות. והנה, יש הרבה עניינים במפרק לאל שהיה לנו לחייב בהם משום בורר גם כן. זאת אומרת, שלמדנו על מלאכת מפרק, היה מקום לדון שלכאורה אתה יכול לחייב שם לא רק משום מפרק, אלא גם משום בורר. כגון, נותן דוגמה, דישה וסחיטת פירות. ויהן מגן אברהם, סימן שין יוטט, סעיף קטן תת זין, המגן אברהם שאל, למה כשאתה סוחט פרי, לא נגיד שאתה תהיה חייב גם משום מפרק, שזה מלאכת הסוחט, וגם משום בורר? כשאדם, נגיד שאם הוא יסחוט בכלי, או לא לצורך אכילה מיידית, הוא סוחט ענבים, כן? הוא סוחט ענבים, אז לכאורה הוא מוציא את האוכל מתוך הפסולת, אז אם זה נעשה בכלי, אז הוא יהיה חייב. ואם זה נעשה לא לצורך אכילה מיידית, הוא גם כן צריך להיות חייב. כי אתה לכאורה, אתה מוציא את האוכל מתוך הפסולת. האוכל מעורב בפסולת, ואתה מוציא את האוכל מתוך הפסולת. שואל המגן אברהם, למה אני מחייב אותו רק משום מפרק? כן? למה אני לא אחייב אותו גם משום בורר? עונה המגן אברהם, התשובה של המגן אברהם, בסחיטת פירות, אינו חייב משום בורר, דאבי מין אחד. מה הכוונה במגן אברהם, דאבי מין אחד? צריך לומר לכאורה, שכל עוד, זאת אומרת כך, כשיש לנו תערובת של פסולת ואוכל, פסולת מעורבת באוכל, יש פה אוכל, בתוך האוכל, בתוך הפירות, מעורבת גם פסולת. אתה מוציא את האוכל מתוך הפסולת, הפסולת מתוך האוכל, יש מקום לדון, שאתה תהיה חייב משום בורר. אבל זה בגלל שעוד לפני שהתחלת להוציא, אני רואה לפניי גם פסולת וגם אוכל. רק אני צריך לה, אני רוצה להפריד, להוציא, או את הפסולת מהאוכל, או את האוכל מהפסולת, אבל אני רואה גם פסולת וגם אוכל. אומר המגן אברהם, כשאתה סוחט ענבים, אתה לא יכול להגדיר את המציאות היא שיש פה פסולת, תערובת של פסולת ואוכל. זה לא כך. יש פה ענבים. ענבים זה לא פסולת. נכון שכשאתה תסחט את הענבים, באותו רגע הענבים יהפכו, על ידי הסחיטה, הם יהפכו לפסולת. את הענבים אחרי הסחיטה אתה לא תאכל, אתה תזרוק, נניח. אבל קודם שסחטת, לפני שסחטת, אין פה תערובת של אוכל ופסולת. זה הכל דבר אחד. הכל נחשב אוכל, זה לא פסולת. לא שומע.
גם מחבץ זה בהתחלה
הכל אחד. אתה שואל במחבץ, גם כן, לכאורה, אני אומרת, יש פה חלב, לפי ההבנה של המגן אברהם, אם אתה מבין, אם אנחנו מבינים שבדבר שהוא מוגדר כאוכל רק על ידי הסחיטה, אני הופך חלק ל... רגע, אז בואו נראה את המגן אברהם בפנים. רגע אחד. יש פה מגן אברהם. אז איפה המגן אברהם הזה? באיזה מקום? איפה? שין יותר. הנה, הוא שואל את זה. הוא אומר ככה. רגע. הוא מביא, אני באמת לא יודע בשם מי. הוא מביא בשם מישהו שכתב, דבמין אחד לא שייך ברירה. וצריך לומר, דעך המחשב שני מינים, וכן משמע בבח ובלבוש, אבל ממה שכתב בסעיף ג' בשם המגיד משנה משמע, שזה נקרא מין אחד, כמו מחבץ ומשמר. ובמחבץ ומשמר אתה רואה שיש בורר. רגע אחד. רגע. זאת אומרת, אני רואה שבאמת זה נושא לדיון, זה לא פשוט. האחרונים דנים בדברים שלו. עצם הדברים שלו צריכים הסבר, על מה הוא מדבר. זאת אומרת, לא פשוט. ונראה שבאמת הוא שואל, הוא באמת מקשה את השאלה הזאת. אני אראה את זה עוד פעם. ואין מגן אברהם, והנה, אני אקרא את זה עוד פעם. והנה יש הרבה עניינים. והנה יש הרבה עניינים במפרק לאל, דהיה לן לחייב משום בורר גם כן, כגון דישה וסחיטת פירות, ואין מגן אברהם בסימן שיניותת סיפתן תצזיין, כתב בסחיטת פירות אינו חייב משום בורר דה ומין אחד, אם כן מפרק מתוך הפסולת יהיה חייב, כגון מפרק תבועה מתוך השיבולים. זאת אומרת, אם במין אחד, המגן אברהם רוצה לומר, אינו חייב משום בורר, כי זה נקרא מין אחד, אם כן ממפרק מתוך פסולת, יהיה חייב משום בורר. זאת אומרת, הוא שואל, מדברי המגן אברהם יוצא שהסיבה שבגללה אתה לא מחייב משום בורר בסוחט פירות, סוחט ענבים למשל, כי זה מין אחד. אבל למה אתה מגדיר את זה כמין אחד? כמו שאמרתי, כי הענב הוא אחד, אין פה פסולת, יש פה ענב. אז, אבל תהיה נפקא מינה גדולה. אם ככה, לדבריך יצא, שאם אתה למשל מוציא, כן? קליפה, מת, אתה מסלק קליפה מעל פרי, אז לפי ההגדרה שלך צריך להגדיר את זה כבורר. כאן אתה כבר לא יכול לראות את זה כמין אחד. זאת אומרת, למשל תפוז. אם אדם יוציא את הקליפות, יקלף את התפוז, יש מקום לחייב אותו משום בורר לפי התפיסה הזאת. בענב אתה בא ואומר שהסחיטה של הפרי היא לא בגדר, היא לא בגדר בורר. מדוע? כי אתה רואה אותו כמין אחד. אבל מה תגיד במקום שיש לך פרי שיש בו פסולת, כן? יש פה אוכל ויש פסולת. כשאתה מוציא את האוכל מתוך הפסולת או הפסולת מתוך האוכל, לפי דבריך יש מקום לדון שיהיה חייב משום בורר. כך יוצא. ועיין סימן שנחף דעת רבנו תם, דבוסר אסור לשחות משום בורר. זאת אומרת, ענבי בוסר למשל, אסור לשחות משום בורר. ולמה? משום בורר. למה? משום שבענב רגיל, בענב רגיל, אז אמר המגן אברהם את הסברה שאני רואה אותו כדבר אחד, אבל בבוסר, הרי החלק הבוסרי שבענב, הוא לא ניתן לאכילה, הוא פסולת. אז באמת יצא נפקא מינה, דבוסר אסור לשחות משום בורר. והוא מאיר למטה, אני רואה באות ג' מיהו הביאור הלכה, הביא מחמד משה ונשמת אדם, שהוכיחו שהכוונה בחייו משום דש, כמו שחייו בורר אוכל מפסולת. טוב, אני צריך לראות את הביאור הלכה בפנים. אבל מכל מקום רואים שיש פה ההגדרה, או השאלה הבסיסית, למה בכל הוצאה של אוכל מתוך פסולת, אנחנו דנים לחייב משום דש, ולא נדון לחייב גם משום בורר. צריך הסבר, מה ההבדל? ובאמת יש שיטות שסוברות שבאמת יהיה חייב גם משום בורר, אבל לשיטות שסוברות שלא חייב משום בורר, צריך הסבר מדוע. טוב, נעצור כאן בלי נדר בפעם הבאה, נראה.